חדשות כל חי, השעה 6.
שלום רב באולפן בני הראל. ועדת הכספים צפויה לאשר בזמן הקרוב את תוכנית המענקים בה נכללות גם משפחות ברוכות ילדים. מדווח כתבנו איתי גדסי.
בשורה למשפחות ברוכות הילדים. בסיכום בין שר האוצר ישראל כץ ליושב ראש ועדת הכספים חבר הכנסת משה גפני, סוכם בוועדה כי בתוכנית המענקים ייכללו גם משפחות ברוכות הילדים. מילד ראשון עד רביעי יקבלו 500 שקלים, מהילד החמישי ואילך יקבלו 300 שקלים לכל ילד. ועדת הכספים תתכנס בזמן הקרוב לאישור המתווה, והחוק יעלה בהמשך היום לקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. הכסף ייכנס לחשבונות הבנק של האזרחים בימים הקרובים.
ממונה המאבק בנגיף קורונה פרופסור רוני גמזו מקדם חלוקה של הגבלות על יישובים בישראל לפי רמות תחלואה. מוסיף פרטים כתבנו צבי טסלר.
לפי המתווה אותו הציג היום הפרויקטור לקורונה מטעם הממשלה, פרופסור רוני גמזו, יהיה מודל של רמזור, כשהרשויות יחולקו לפי מצב התחלואה בהן לאדום, צהוב וירוק. כך למשל, בערים ירוקות יוכלו להיפתח כל העסקים, כולל אולמות אירועים, מערכות החינוך באוטונומיה ניהולית מלאה, הרשויות במודל הצהוב יצטרכו להטיל הגבלות, וברשויות שיוגדרו כאדומות יצטרכו לפעול בהתאם להגדרות המחמירות.
בהתאם להערכת מצב שהתקיימה היום בצהל, הוחלט על תגבור של פיקוד צפון. כך מעדכן כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. זאת ברקע ניסיון הפיגוע שביצעה אתמול חוליית חיזבאללה, שניסתה להיכנס לשטח ישראל באזור הר דב. שר הביטחון בני גנץ מצהיר כי לחיל האוויר יש יכולות לפעול בכל טווח ובדריכות מבצעית חסרת תקדים. אני מציע לכל מדינות האזור, איראן, לבנון, סוריה או כל מי שמעורב בטרור, לזכור כי למדינת ישראל יש יכולת אינסופית ונדע להשתמש בה. כך גנץ בסיור שערך היום בבסיס נבטים. ראש הממשלה בנימין נתניהו סייר היום בבית החולים סורוקה בבאר שבע והבהיר כי כרגע יש לבתי החולים עוד מרחב ספיקה. רצינו לדעת מה כושר הספיקה של בתי החולים ומתי נגיע לנקודת הזרה בה המרכזים הרפואיים לא יוכלו לקבל יותר חולים, דברי נתניהו. עדכונים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי והתחזית מיד.
בחסות שירביט, חברה לביטוח, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. לפרטים חייגו כוכבית 2003. שירביט, כפוף לתנאי החברה.
היום מורגשת הכבדה בעומס החום, בהרים ובפנים הארץ חם ויבש, והביל במישור החוף. מחר בלי שינוי ניכר במידות החום.
בחסות שירביט, חברה לביטוח, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. לפרטים חייגו כוכבית 2003. שירביט, כפוף לתנאי החברה.
ועד כאן חדשות כל חי.
מספללים רפואנו השם, מאמינים לישועו זכוכי ביסי השם,
מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם,
חזקים מחוברים משדרים כל חי.
והחי ייתן ליבו. כל חי מביא את דברי הרבנים לחיזוק עם ישראל.
אנחנו נמצאים בימי בין המצרים, כל אחד יודע, מבין ומכיר שהימים האלה הם ימים של חשבון נפש על חורבן בית המקדש, אבל מעבר לזה יש לנו גם חשבון נפש מיוחד בתקופה הזאת על מה שעובר על עם ישראל בעולם כולו. אני חושב שלא היה כזאת במשך מאות שנים, מגפה שמקיפה את כל העולם כולו. בוודאי שכל אחד ואחד שואל את עצמו, מה עשה השם ככה? מה הקדוש ברוך הוא תובע מאיתנו? מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? אנחנו ודאי לא יודעים, אין אנחנו נביאים ולא בני נביאים. אז ודאי שאם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא שם לנו את הכיסוי על הפה, זה בא לעורר אותנו שכל אחד ואחד ישמור על העניין הזה של קדושת הפה.
מיד אחרי הפרסומות, שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. חי ודוד פדידה מציגים. הקול הבא שלוש, ההרשמה נפתחת. אולי אתה תהיה הקול הבא במוזיקה היהודית.
בלי ספק, מוטי רוטמן!
להרשמה שלחו מייל להכל הבא strudel@gmail.com. הכל הבא בעונה שלישית מפתיעה ודרמטית בקרוב במוצא שחי עם מנחם טוקר.
בישראל מעט מאוד מנעולנים מוסמכים. בכל שנה מתקבלות בארץ יותר משני מיליון קריאות למנעולנים לפריצת דלת או כספת. שמי בועז פמסון, מייסד עמותת המנעולנים. היום גם אתה יכול ללמוד מהבית את סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה ולהרוויח בעבודה מכובדת. ועכשיו, במחיר מיוחד ותנאים מיוחדים, לפרטים מתקשר, כוכבית 5983, כוכבית 5983.
בוגרת סמינר או לקראת סיום הלימודים? שואלת את עצמך מה אפשר להספיק ביום אחד בשבוע? במכללה ירושלים, במחלקה ללימודי המשך, תוכלי להספיק תואר ראשון ביום אחד בשבוע במשך שנתיים. תוכלי לסיים תואר ראשון בחוגים אנגלית, מתמטיקה, מדעי המחשב ומדעי הטבע. הנחה לנרשמות אשר יסדירו את שכר הלימוד בין י' ז' בתמוז לחט באב. הלימודים בקבוצות ייחודיות לבוגרות סמינר, ללא צורך באינטרנט וללא חיוב בהשלמת בגרות. לפרטים נוספים ולהרשמה חייגי 073-275-0670.
בני ברק עוברת לקנות אחרת.
סיטיסל, אתר הקניות העירוני הגדול בישראל. נכנסים לאתר, מזמינים ממגוון חנויות פה בעיר, והמשלוח אצלכם תוך 3 שעות. חפשו סיטיסל בגוגל או חייגו 03-933-9369.
הדלת השקטה של חמדיה, כי דלת שקטה יותר היא דלת טובה יותר.
דלת חמדיה, תתקדמו, דלת חמדיה.
תמיד חיפשתם את הטוב ביותר. התקדמו למכונת הכביסה הטובה בעולם. מילה זה מילה. איכות גרמנית לאורך שנים. כביסה בוהקת ללא קמטים וחיסכון בזמן, מים וחשמל. וזה עוד לא הכל. למילה טכנולוגיה מתקדמת לניטרול חיידקים ובקטריות. אז תתחדשו וישארו בריאים. ניתן להשיג אצל המשווקים המורשים.
אבא, יש משהו טעים?
כן חמוד, יש קרלו טעים פי 8 ועם קצפת חדש, קרלו מיני בטעם שוקולד וקצפת עכשיו במאגדת שמינייה. קרלו, טעם שמעלה בחיוך. למאדרין יש תנובה.
נמלים בכל מקום? מהיום יש פתרון חדשני ויעיל שקוטל אותם. הכירו את סנוקי 3 נמלים פיטיון ג'ל, קוטל נמלים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.
חופשה זוגית או משפחה, חגיגה או מנוחה. במחיר כזה, לא נשארים בבית. יוצאים עכשיו לחופשה במחיר אטרקטיבי. ברשת מלונות ציפורי קלאס, כוכבית 3044, כוכבית 3044.
נו, איך את שולט? נתן טעם של שבת גם לחולצות?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101, אבקת כביסה להסרת 101 כתמים ולחיתוי 99.9% מהחדקים. קולון.
למדת בישיבה גבוהה ומעוניין לעסוק בהוראה? מכללה ירושלים מזמינה אותך לקבל תואר BED ותעודת הוראה בתוכנית מקוצרת וייחודית לגברים. לפרטים נוספים חייגו 02-6750-987. כי גם בתוכנית לגברים יש תואר של מכללה ויש תואר של המכללה.
שלום רב, והרי הסיבות החדשות להתפנק במילקי. מוישי מוסר שחייבים קצת מתוק בבידוד הזה. אפרת מציינת שהיא עולה כיתה. דודי מבקש להתחיל בסוגיה החשובה, הקצפת. והתאומים מזכירים שהם לא בשריים. אז אפשר כבר להתחיל. ככה זה עם מילקי, כל משפחה והסיבות שלה להתפנק. מילקי, גם במארז משפחתי.
ליל 9 באב בקול חי. ב-10, חיים ולדר עם סיפורים, תובנות ומאזינים על חורבן ונחמה. ב-12, הרב חיים הורוביץ על אתגרי החיים וההתמודדות בגלות האחרונה. וב-2 בלילה, הגאון הצדיק הרב אלימלך בידרמן מקונן על חורבן בית אלוקנו. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה. שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין.
ערב טוב לכל המאזינים בארץ ובחוץ על הארץ. אנחנו היום נפגשים ערב ליל תשעה באב, מחר בעזרת השם עוד 24 שעות. אנחנו כבר מתקרבים לקראת אותו יום שבו בעצם היו אירועים רבים שהיוו אבן דרך משמעותית בכל התולדות של המסע המדהים של אותו עם ששמו עם ישראל. אתם בכיתם בחייה של חינם ואני אקבל לכם בחייה לדורות. חמישה דברים אומרת המשנה הקדושה במסכת תענית, הראו את אבותינו בתשעה באב. חורבן הבית, הן בבית הראשון ולאחר עוד 490 שנה, בדיוק עוד פעם חורבן הבית השני. הפסקה של 70 שנה בין בית ראשון לבית שני, הבית הראשון עמד על תילו 410 שנים. הפסקה של 70 שנה ולאחר מכן שוב 420 שנה ושוב בתזמון אדיר אלוקי, יום תשעה באב לעת נטו ציללי ערב לקראת שקיעת החמה של יום תשעה באב. באותו זמן הציתו האויבים אש באיכל וניתנה רשות להחריב את ביתנו, לשרוף את היכלנו ולהגלותנו לבין האומות. למעלה מ-1950 שנה העם הזה ממשיך לצפות, לייחל בכל מקומות מושבותיהם, במאות מדינות, בין אם זה בקווקזים ובין אם זה באלג'יריה ובין אם זה ברומניה ובין אם זה בקהיר, יושבים על הרצפה. ראיתי לפני כשנה שנתיים את חתנו של נשיא ארצות הברית, אותו קושנר, יושב על הרצפה ומקונן על חורבן הבית. דבר מדהים שכידוע אותו נפוליון ראה קבוצת יהודים שיושבת על הרצפה ובוכה, שאל את חייליו, את מפקדיו, מה זה? אמר להם, הם בוכים. על מה הם בוכים? על בניין שנשרף לפני כמה מאות שנים, אולי אלפי שנים. שאל מה? אמר, עם שזוכר את עברו ברמה כזו, הוא ורק הוא מובטח שיש לו עתיד בטוח. הוא מחובר לשורשים שלו, הוא יש לו עתיד. הדברים מפורסמים על אותו מפגש בין אפלטון, כותב הרמה בספר תורת העולה, עם ירמיהו הנביא. שאל אותו אפלטון את ירמיהו, תגיד לי בבקשה, א', איך בוכים על דבר שהיה בעבר? הרי יש לנו כלל, אתה אדם חכם. אין בוכין על חלב שנשפח. דבר שני, איך אתה בוכה על עצים ואבנים? ממתי אדם בוכה על חורבן של עצים ואבנים? לא מתאים לך, שואל אפלטון את ירמיהו הנביא, מביא רבינו הרמו בספרו תורת העולה. אמר לו ירמיהו לאפלטון, אתה ידוע כחכם גדול בחכמי אומות העולם, אולי הגדול שבהם, אתה, אריסטו, סוקרטס, יש לך אולי ספקות פילוסופיים? תשטח אותם לפניי. בתחילה הוא קצת פקפק, מה ליהודי הפשוט הזה ולהבין את עומק השגותיי בפילוסופיה. אבל בכל אופן הוא הציג לו שניים שלושה ספקות, וירמיהו הנביא פושט לו אותם בשיא המהירות, בשיא הפשטות. אותו אפלטון היה בשוק. אז אני עוד יותר לא מבין את התשובה לשתי השאלות. איך אתה בוחר על חלב שנשפח, אדם חכם כמוך? על דבר שהיה בעבר, איך בוכים על עבר ואיך בוכים על אבנים? אמר לו, תראה, על אבנים איך אני בוכה, אני רוצה להודיע לך, כל החוכמה שיש לי, אני יונק מאותם אבנים. הבורא העביר, שפך את אורו, את רוחו, לעולם על ידי הצינור הזה של השפע האלוקי שיורד, מקור החוכמה, דרך האבנים האלה. זה לא אבנים פשוטות. מכאן המקום, מכאן, מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. למה נקרא שמו הר המוריה? שמשם יוצאת הוראה לישראל. משם כל הנבואה, דבר השם יוצא מבין שני הקרובים. משם החוכמה שלי. ואם אתה שואל אותי על השאלה השנייה, אודות השאלה השנייה, איך אני בוכה על מה שהיה בעבר, יסלח לי כבודו, אבל בתור מי שאינו יהודי, לא תוכל להבין תשובה לשאלה הזו. אני מכיר את חוכמתך, אבל אדם שאינו יהודי לא יוכל להבין. די לך בתשובתי על השאלה הראשונה שלך, זה לא עצים ואבנים, מכאן חוכמתי, ואני בוכה על מקור החוכמה, שכרגע אין לו את המבוא למעלה, בגלל חורבן הבית. ומהי התשובה האמיתית לשאלה איך בוכים על עבר? תשובה זה לא עבר. זה עתיד. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה, זוכה ורואה בשמחתה. אבל יש גם צד שני למטבע. כל מי שאינו מתאבל על ירושלים אינו זוכה ורואה בנחמתה. אומר רבי אליהו לופיאן, הגאון הצדיק, לא כתוב כל המתאבל על ירושלים יזכה, כמין מתן פרס ושכר, יזכה ויראה בנחמתה. זוכה, מלשון זוך וטוהר. עצם העובדה שהוא מתאבל, כלומר, הוא מגלה שיש לו חסר, חסר לו משהו. אבל זה אותיות אבל, אבל פירושו אין את הכל, כאילו יש ויש ויש, אבל זה חסר. אבל, אבל, אותם אותיות. חסר לו משהו, הוא יוצר חלל ריק בנפשו שמצפה למילוי. היום כבר הוא מגלה שיש לו זוך, הוא מבין את הקומה השלמה, ומבין שחסר פה משהו. זוכה, הוא יוזמן, הוא הכין את הלב שלו, והלב הטהור שלו הוא מהווה סיבה לצירוף משכן הלבבות של עם ישראל, שיגיע אל מצב של ביטוי שיופיע בצורת מקדש. כידוע, בית המקדש בירושלים, אותו מקום שהוא מעל הטבע, אותו מקום שממנו יורד שפע לכל העולם, אותו מקום שבגמרא כתוב שאם נבוכדנצר היה יודע שכל השפע הכלכלי והביטחוני והרווחה שיש לו במדינה, במעצמה שלו, נובעת בגלל שהבורא מוריד את השפע דרך המקום הזה. לא רק שלא היה מחריב את הבית, אלא היה שולח דיוויזיות של רבבות חיילים לגונן על המקום הזה, שמהווה את סוד הקיום שלו. אבל גוי לא מבין את זה. אנחנו לא מתאבלים על עבר, אנחנו יוצרים את העתיד באמצעות ההמתנה והציפייה הזו. בסוף יגדל אלוקים חי מדי בוקר בבוקרו, אומר היהודי, ישלח לקץ הימין משיחנו לפדות מחכי קץ ישועתו. לא כתוב לפדות מאמיני קץ ישועתו. לא מספיק להאמין שהעולם יגיע לתיקונו ויהיה פה בסוף צדק וסדר, אלא צריך להיות מצפה, מתאבל, מרגיש חסר. קשה לי לשכוח את הרבנית רבקה ברוידה. עליה השלום מרחוב פרנקפורטר 16 בפתח תקווה, אשתו של הרב הצדיק רבי לייבלה ברוידה, שהיה משמש של החפץ חיים והיה שוחט ובודק בשכונת כפר גנים בפתח תקווה. והיה אירוסין שלו, השידוך שלו היה על ידי החפץ חיים בעצמו. סיפר לנו הרב אריאל, הרב פרץ אריאל, רבה של מגדיאל, שהוא שמע שהחפץ חיים היה אומר שרב לייבלה ברוידה הזה הציל אותו כמה פעמים. החפץ חיים היה לן, והבחור הזה לייבלה ברוידה, וגם לאחר שהתחתן הרב רבקה הצדקת הזאת ויתרה והסכימה שהוא יהיה עם החפץ חיים זמנים מסוימים, וזה היה הדרך שלו להציל את החפץ חיים. אם היה נופל או מרוב זקנותו היה מאבד את שיווי משקלו או שנופל מהמיטה, אז הוא היה קושר החפץ חיים לידו הקדושה איזה מין חוט, והצד השני של החוט היה קשור לידו של לייבלה ברוידה, ואם הוא היה צריך עזרה, הוא היה שולח את ידו ימינה ושמאלה, ובזה זה היה מן הפעמון, פעמון צלצול למרכז הקבלה של האחיות, כך היה קורא ללייבלה שהוא צריך משהו, ולא פעם סיפר החפץ חיים, כך סיפר הגאון הרב פרץ אריאל זצ"ל, שהחפץ חיים כנראה נפל על הרצפה, והיה קשה לו לקום בגילו, במצבו, והוא היה אמר רב לייבלה גרטבת מרפור הפורצה, הקם מספר פעמים פור מול, הוא פשוט הזיז את היד והקים אותו. אותו לייבלה ברוידה שבאתי לנחם את רעייתו הרבנית רבקה, היא אומרת לי, כבוד הרב, בוא אני רוצה להראות לך משהו, כמה ממקום מושבה אבל אל חדר השינה, והיא פותחת את הארון ושולפת משם מלמטה קופסת נעליים גדולה, והיא מוציאה, פותחת את הקופסה, ומשם היא מוציאה שני נעליים, זוג נעלי בוסטן גדולות, שחורות, יפות, עם שרוכים. ואומרת לי, אתה רואה את הקופסה הזו עם הנעליים? כל בוקר, במשך שנים, כל לילה יותר נכון. לפני שבעלי הלך לישון, אמר לי, רבקה, את שומעת, רבקה? חשבתי שאני אשתמש בנעליים האלה לקבל פני משיח, ולצערי הרב, הם עדיין לא משומשות. היא אומרת, הוא קנה את הזוג נעליים האלה בפתח תקווה ברחוב חובבי ציון, רק כדי להשתמש בהם, כשהוא ישמע את שופרו של משיח לקבל את פניו. וכל לילה היה פותח ואומר, לפעמים בדמעות, לא השתמשתי בזה היום. עדיין לא הגיע. הוא למד מרבו החפץ חיים את המושג הזה שנקרא, ואף על פי שהתמהמה עם כל זה, החכה לו בכל יום שיבוא. הוא למד איך עושים את זה. החפץ חיים כידוע היה לו מעיל מיוחד, איזה מין חליפה מיוחדת. הוא פשוט רצה להמחיש לעצמו שזה משהו ממשי, שזה משהו מעשי, שהעולם יגיע לתיקונו. מי מדבר בתקופה שלנו, שזה כבר שנת ה-אלפים תשפ"א, זה כבר 5780, זה סוף האלף השישי, מי לא מרגיש בעידן הקורונה שהעולם לקראת איזשהו משהו משמעותי, תהליכים שלא היו במשך מאות בשנים מתרחשים מול עינינו, אף אחד אין לו צפי עתידי, הכל תלוי בגורם עליון, בכוח שמימי, כל החכמים, לא לחכמים לחם ולא לנבונים, אנשים שהיו אתמול מולטי מיליונרים, לפתע עומדים חסריונים, חסרי פת לחם, אין טיסות, אין טייסים, וכל מיני השלכות לכיוונים שונים. לא ניתן לעשות צפי לחודש, לחודשיים, לא ניתן, שפת לא ידעתי ישמע, אתה רק שומע את המילים, לא יודע, לא יודע, לא יודע, בשנת שפת, כפי שאמרו, בשנת תשפ"א. הדבר הזה הוא רק בא לתת קדימון קטן לקראת הדברים הגדולים שאנחנו צפויים להם. אבל מי הוזמן לכך? מי זה שיוזמן? מי זה שיזכה לראות בשמחת הגאולה? מי שירצה אקשן? מי שישמע שיש איזה תזמורת גדולה ואירוע אדיר באזור הכותל או בעיר העתיקה או ברובע היהודי, הוא זה שיביא ויעביר בשידור חי? ממש לא. רק מי שמתאבל. חידוש מרעיש כתב רבינו הריטב"א במסכת תענית בדף למד, וחוזר על כך רבינו הרדב"ז, וגם המאירי מביא את זה בתשובותיו, מביא הרדב"ז את הדבר הזה. יהיו שתי תחיות מתים, שתי שלבים שונים בתחיית המתים. השלב הידוע לנו זה בסוף התהליך. התהליך של הגאולה מורכב מכמה שלבים. השלבים מתחילים בתקע בשופר גדול לחירותנו, שלב א', שלב ב', השיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה. שלב ג', ולמלשינים ולאויבי עמך ולזידים אל תהי תקווה. שלב ד', רוממות שישה מגזרים, צדיקים, חסידים, גירי הצדק, סופריהם, סופריהם. שלב ה', לירושלים ירחה ברחמים תשוב, שכינה, בניין ובנה אותה בקרוב מלכות דוד. ושלב שש ואחרון, את צמח דוד עבדך מהירת הצמיח. ולא רק תחילת הצמיחה, אלא קרנות הרום, מצמיח קרן, זה כבר רם לגמרי, ומגיע לשלמות. שישה שלבים שכותב אותם רבינו דוד אבו דרהם, בפירושו על התפילה, והוא כותב את זה בשם בעלי התוספות. השלבים האלה של הגאולה, הם ההדרגתיות שבפעילות הזו. השלבים האלה, נסתיימים בסופו של דבר, שכפי שאמרנו, כוללים קיבוץ גלויות, סילוק השופטים הרשעים, השופטים הצדיקים שבאים במקומם, שופטינו כבתחילה ויועצנו כבתחילה וכבראשונה, זה משה ואהרון, דוד ושלמה, הסוג האמיתי, לא דברים אחרים ולא ניגוד אינטרסים ולא כל מיני קנוניות ועניינים, אלא באמת אמת לאמיתה. חזל אומרים, אם מצאת הפורנות שבא לעולם, צא ובדוק בדייני ישראל, זה הדף היומי לפני מספר ימים. צא ובדוק במערכת המשפט, האם באמת יש שם האמת וביקוש האמת היהודית האמיתית. אנחנו מתפללים, השיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה, וממילא יוסרו הפורנויות, תוסר מאיתנו יגון והנחה. רוצים ומלוך עלינו אתה, השם לבדך בחסד וברחמים, וצדקנו במשפט, וצדקנו בצדק ובמשפט. ואותם שופטים, הם באמת מבצעים את מה שצריך לבצע. מסלקים את אותם מחבלים בקרמים, את אותם חרולים וכמשונים, מסלקים את אותם מלשינים, אויבי עם ישראל, הזידים, כל אלה לא מאפשרים לעם לחזור לשורשיו האמיתיים של ה-3,332 שנות יהדות. אלה מטפלים מה שצריך לעשות, שלא תהיה תקווה, ושהרשעת עובד. לא צריך שרשעים יובדו. איתם הוא חטאים ולא חוטאים, חטאים ולא חוטאים. ולאחר שהסתלקו קרני רשעים הגדיה, אין להם את הרוממות, את השליטה במערכת, אז תרוממנה קרנות צדיק. מגיע רוממות של ששת המגזרים הללו, צדיקים, חסידים שעושים לפנים משורת הדין, גירי הצדק, פליטת סופריהם, מעבירי המעתיקי השמועה, וגם אנחנו מבקשים שאנחנו נצטרף אליהם, לכל הבוטחים בשמחה באמת. ולאחר שהעסק הזה יתמקם, ארבעה שלבים שיש בבל ירושלים, ערכה ברחמים תשוב, בחירת ירושלים, בניין, שכינה, תשכון, וכיסא דוד. ולאחר מכן, שלמות גילויו של משיח. צמח מנחם, אותו גמטריה, כך אומר הירושלמי. צמח זה שמו של המשיח, וגם מנחם, כפי שאומרים בתפילת נחם, במנחה של חג של יום תשעה באב, שהוא נקרא גם מועד. ברוך אתה השם מנחם ציון ובונה ירושלים. צמח 138 בגמטריה, וגם מנחם. סוד גדול, הגאולה היא בתהליך של צמיחה, בהדרגה. וזה הנעילה, זאת הנעילה. יש שלבים שונים, הנה השלב הראשון שאנחנו בעיצומו. כבר הגאון הצדיק רבי אליהו דושניצר בספר נחלת אליהו, זה הספר הראשון שהוציא מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי שליטה לפני למעלה מ-60 שנה. הספר הראשון שלו מעשרות הספרים שלו זה נחלת אליהו שעדיין ניתן להשיג אותו בישיבת לומז'ה בהרצל 7 בפתח תקווה. ספר שהוא כתב כתלמיד בישיבת לומז'ה, את כל השאלות שמורו ורבו שהחזוני שמר עליו שהוא מלמד וב צדיקים שבדור, שמורו ורבו רבי אליהו דושניצר מהחבורה הקדושה של החפץ חיים, שבהמשך ימיו הגיע לפתח תקווה ושימש כמשגיח רוחני במה שנקרא ישיבת פתח תקווה של אותו זמן, שהחזוני שבא ללוויה שלו ואמר, האיש הזה היה מלמד וב צדיקים שבדור, והאיש הזה, הצדיק הקדוש הזה, אמר לך, לחיים קניבסקי, התלמיד הבחור בישיבת פתח תקווה, יש לך דוד שהוא אחד הקדושים הגדולים ביותר בדורות האחרונים, דוד שלך, אח של אמא שלך, קוראים לו הרי רבי אברהם ישעיהו קרליץ. אני מציע לך, כל מילה שיוצאת לו מהפה, תכתוב. כל הגה שיוצא ממנו, הוא קדוש אלוקי. והיה שולח רב דושניצר דרך רב חיים קניאבסקי שאלות לחזוניש, והחזוניש היה עונה לו, ואת כל הדברים האלה הוא ליקט בספר הזה שנקרא נחלת אליהו. ושם בהקדמה של הספר כותב רב חיים שלא כדרכו סיפורים אודות קדושתו של רבו ומלקט רשימות של תלמידים שעדיין, שכבר היום אינם, כמו רבי דוד בייפוס זצל מפתח תקווה, רבי משה כהן שהוא היה איש קדוש וצדיק, היה לו עסק לנעליים ברוך רבי ציון, גם הוא שלח רשימה על רבי לדוש ניצר, שיהיה בריא, הרב סוטניק בפתח תקווה, גם שלח לרב חיים קניבסקי רשימה שלמה של פרטים, וסיפורים מזעזעים ומדהימים על הוד קדושתו של רבי אליהו דושניצר, שהיה בחבורה שהוציאה את הדיבוק מאותה נערה ברדין, שהחפץ חיים שלח אותם להוציא את הדיבוק, והדיבוק הזה כידוע דיבר ואמר על החפץ חיים שמתייחסים אליו בשמיים כמו תן הקטן, ועל רבי אליהו דושניצר הוא אמר שהוא פה קדוש. הרב דושניצר, כשהנערה הזו גדלה ועברה לארץ ישראל, גרה בתל אביב, הוא אפילו הקדיש זמן לבקר אותה, כיוון שדרכה הוא ראה מציאות של כאין מראות אלוקים, הנשמה הזו שנכנסה אליה, ויצאה, משום שעשו שם איזה תיקון, והיא יצאה דרך ציפור, סיפור שלם שהיה עוד בלא רחוק מתקופתנו, והוא היה מהחבורה הזו. היה צדיק יסוד עולם, מדקדק בסיפור הפרדס הידוע, מופיע שם עם הרב דושניצר, שהוא דאג למצוא קונה, אבל דאג שהקונה לא יפסיד מאומה, חשש לאיסור הונאה, ועוד ועוד עניינים. בתוך הספר שם כתוב גם את הנושא הזה, שהרב דושניצר אמר שהשלבים של הגאולה, זה כפי שכותב אבו דרעם, שישה שלבים, משתקע בשופר עד עץ צמח, והוא אמר שאנחנו בתקופתנו, זה מדובר כבר לפני כ-70 שנה, בתקופתנו כבר רואים את ההתגשמות של שלב א', ושלב א', ההתגשמות היא, מתקבצים יהודים בארץ ישראל, בניגוד לכל צפי היסטורי נורמטיבי צפוי. מיליוני יהודים חוזרים לארץ, לאחר שהם לא היו בה, כ-1950 שנה. אני שואל את אותו מאזין שנמצא עכשיו בשוויץ או יושב עכשיו ברמת חן, אנא ממך, האם אתה מדמיין לעצמך שאני אבוא עכשיו לסטמפורד היל בלונדון או לגולדס גרין, ואני אבוא ואומר לבעל דירה שם, תשמע, אני, הסבא שלי היה גר פה לפני 1950 שנה, פנה את השטח, זה מקום שראוי לי. האם הוא יקבל את זה בהבנה, או שהוא ישלח אותי לראי הסתכלות פסיכיאטרית? אנחנו באים לפלסטינאים ואומרים, חבר'ה, זה מקום שלנו לפני 1950 שנה. נכון, מפני חטאינו גנינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו, והתפזרנו גם בצ'ילה, וגם בארגנטינה, וגם בשוויץ, וגם באורוגוואי, נכון. אבל אני חוזר לבית שלי. זה טיעון בלי רקע דתי? יש הסבר חילוני לטיעון כזה? זה קביל מבחינה חילונית משפטית באום ובמועצת הביטחון? יש איזשהו שכנוע חילוני למה אני יושב בפתח תקווה שנקראת מלאבס מאות שנים לפני פתח תקווה שישבו פה כל מיני ערבים למיניהם, או החבר'ה השמאלנים שנמצאים באזור רמת אביב, או באוניברסיטת תל אביב, שמפגינים יומם ולילה, שהם נמצאים בשייח מוניס. האם יש צידוק למה הם סילקו משם ערבים ובנו שם דונמים, עשרות דונמים של אוניברסיטה? באיזה צידוק משפטי הם הוציאו אותם מהבתים שלהם? ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק בדירה הקודמת ישב על שטח שהשטח הזה רסמית הוא בטאבו רשום על שם ערבי. באיזה טיעון הוא הוציא אותו משם? אם לא בראשית ברא אלוקים, כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. אין תשובה חילונית לשאלה למה סילקת מפה את הערבים שהיו פה מאות שנים קודם. אין לזה תשובה חילונית. רק תשובה של בראשית ברא אלוקים, כן, הארץ הזאת שמרה אמונים לילדים שלה, נכון, היו פה כל מיני נוודים למיניהם, קבוצות למיניהם, ישבו, אבל מעניין, ניסו פה להתנחל בצורה רצינית יותר, 9 ממלכות, כולל ממלוקים, ביזנטים, צלבנים, חליפויות שונות, והתחלפו ולא החזיקו מעמד. וכשבאו יהודים נימולים, לפני 100 שנה, הארץ פורחת. למה? כמו אמא שמחכה לילד שלה, ציון הלא תשאלי לשלום אסירייך. כמו אישה שמחכה לבעלה. ארץ ישראל זה לא שטח נדלני, זה לא שטח טריטוריאלי, זה לא סכסוך גיאוגרפי עם קבוצות סוריות או ירדניות או מצריות או פלסטיניות. זה ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה, תמיד, מראשית שנה ועד אחרית שנה. אומר רבינו הקדוש הרמב"ן על התורה בפירושו בפרשת בחוקותיי, שמה שנגזרה שממה על הארץ, זה לא רק כללה, יש פה גם מרכיב של ברכה. הברכה היא שהארץ לא תיתן את עצמה, זה מקום שמרגיש, זה ישות רוחנית קיימת. זה מקום שפולט אם עוברים יותר מדי עבירות פה ועוברים את הקו האדום. לא תקי, שלא תקי, תיזהרו בפריצות שלכם, תיזהרו משום שהארץ עלולה להקיא אתכם. שלא ולא תקי הארץ אתכם כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם. אומר רשי והרמב"ן, כמו שאדם יש לו קיבה בריאה, והסימפטום לקיבה בריאה הוא שהוא לא סופג אוכל רקוב. ברגע שהוא אכל אוכל והמרכיבים התזונתיים שלו הם אינם ראויים, אז הגוף הבריא, הקיבה הבריאה, מגיבה כמו שמגיבה קיבה בריאה, מקיאה החוצה את האוכל, פולטת בשלשולים, מכל נקב אפשרי האוכל הזה יוצא. למה? הוא לא רוצה לקבל גורם רעיל שעלול להרוס את הגוף. זה הסימפטום של קיבה בריאה, של גוף בריא. גוף חולה מעכל את האוכל הרקוב הזה ומכניס אותו לכל מערכת כלי הדם והורס אותו. כך ארץ ישראל, למעלת ארץ ישראל שהיא ישות רוחנית מרגישה, היא נעלבת כשחוטאים בה לעלובת נפש תושיע. נחם את אבלי ציון ואת אבלי ירושלים זה את האנשים. אבל חוץ מהאנשים, גם את העיר, את העיר, את המקום, האבלה והבזויה והשוממה, הבזויה מכבודה, מבזים אותה. מביאים תיאטראות וקרקסאות מול פניו של הקדוש ברוך הוא בצורת הקאמרי והבימה. מחללים שבת בתוך סלון המלך עצמו. הארץ נעלבת, הבזויה מכבודה. היא נעלבת, היא מרגישה, וכשעובר סף מסוים, היא מקיעה החוצה. מאות אלפי יורדים מן הארץ, מדברים על 10, 20, 30, על מיליונים של יורדים מהארץ תוך 70-80 שנה. תבדוק בתולדות נדידת העמים בשינויים דמוגרפיים, ממדינה למדינה או מיבשת ליבשת, כמה עוברים במאה שנה? מאסיה לאפריקה, או מאפריקה לאמריקה, או מאמריקה לאירופה. 0.25%, זה מיליונים של אנשים. כאן הגיעו אנשים לארץ לאחר ציפייה של 1900 שנה. ותוך 70 שנה עוזבים מאות אלפים? קהילות של ישראלים בקליפורניה, בניו יורק, בפריז, מה זה? מה, הלזות לא תיקרא הקאה? זאת לא הקאה? היה לגאון מווילנה תלמיד בשם רבי ישראל משקלוב, בעל הפאת השולחן. הוא כותב בהקדמה בשם מורו ורבו, הגאון מווילנה, שמה שהמרגלים אמרו שהארץ הזאת היא אוכלת יושביה, זאת אמת. היא אוכלת יושביה בזמן של עוברים על רצון בעל הבית של הארץ. הספורנו מחדש את החידוש הגדול שלו בפרשת בהר, שלמרות שעל כל העולם נאמר הכלל של השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם, נתן לבני אדם, אבל זה לא נאמר על ארץ אחת. על ארץ אחת זה לא נאמר, ארץ ישראל. היא נקראת ארץ השם, ושבתה הארץ שבת להשם, שמיטה בלי יתרי מחירה למיניהם. כי לי הארץ, כל מי שגר בארץ הזאת, הוא אוכל על שולחנו של מלך מלכי המלכים, הוא נזהר פי אלף. אמר לי יהודי שמסיע אותי למקומות שונים, תושב קריית שלום בתל אביב, הגיע מבוחרה, היום הוא כבן 45, הוא היה באזור גיל 18-19. הוא אומר לי, מנחם, תאמין לי, סבתא שלי לא באה לארץ כיוון שהיא פחדה לבוא לגור בארץ ישראל. היא ידעה, היא אומרת, תדעו לכם, זה ארץ של הקדוש ברוך הוא. פה יש כותל מערבי, פה יש קבר רחל, פה יש מערת המכפלה עם האבות הקדושים. אני לא מספיק צנועה כדי להיות פה. והוא אומר לי, תאמין לי מנחם, שאם הסבתא שלי הייתה עם כיסוי ראש עד אמצע המצח, וסוג של חלוק עד כף הרגל, בוחרה, מי שיודע מה זה המסורת הבוחרית החזקה שם, תשקנט, והיא לא רצתה לבוא כיוון שהיא לא מספיק צנועה, הוא אומר. היא לא הגיעה, באתי עם ההורים שלי. היא מפחדת להיות בארץ השם, זה מחייב להיות בסטנדרטים התנהגותיים צנועים יותר, יותר כפופים למרות של עירת הרוממות של בורא העולם, זה ארצו. אומר, הגעתי לארץ, הייתי בשוק חיי, חילולי שבת בדיזינגוף, כדורגל בבלומפילד, ירושלים, אימקה, ביזוי מוחלט של כל קשר לבורא. הייתי בחור בוחרי בן 17-18, לא ידעתי איך לאכול את זה, דיסקוטקים. תאמין לי, לא הבנתי מה הולך עם עצמי, הייתי מבולבל לגמרי, נהיה חילוני. נסחף, לרדת זה קל. לשבור זה קל. איך אמר מורינו, אמר הדאטרה של פתח תקווה, הגאון רבי ברוך שמעון סלמון זצל, מה שחתול מקלקל, אלף חכמים לא יכולים לתקן לפעמים. לקלקל זה קל. מה שבנו בבוחרה, מאות שנים של מסורת, נהרס אצל אותו מוטי בכמה שנים, עד שבסייעתא דשמיא הוא חזר באזור גיל 40, הוא ורעייתו ובנותיו. רבותיי, זה לא פשוט. ארץ אוכלת יושביה, זה אמת למי שבא מול הבורא ומתחצף אליו. לא רוצה אותך פה, אבל זה המקום שלי. אני פה בעל הבית. כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם הנחלת גויים. שאלו פעם את שר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר, רב אלוף, שאול מופז, והוא בעצם הציג את השאלה באחד הרעיונות ביום העצמאות. שתי שאלות, הוא אומר, יש לי, ואין לי תשובה ברורה לשאלות האלה. מה פשר הדבר? 70 שנות מדינה פלוס, 72, ואין יום אחד של שקט? על היום הראשון מלחמת השחרור? מלחמת סיני? מלחמת ששת הימים? מלחמת ההתשה? מלחמת יום הכיפורים, מלחמת שלום הגליל, 1-2, מבצעים קרמה בעבר בשנות ה-70, ירדן, ספטמבר השחור מה שקוראים, עופרת יצוקה, חומת מגן, מה זה? זאת לא מדינה שהוקמה באופן פרטיזני בכוחות גרילה. כ"ט נובמבר 47 הכריזו באופן רשמי הסכמת כל העולם כולו, בהחלטת רוב של מועצת הביטחון של האומות המאוחדות, להקים פה מדינה יהודית. אז למה אין לנו שקט רגע אחד? אתה מכיר מדינה כזו? שיום אחד אין לה שקט וחיה על החרב ועל פצצות ועל פגזים? אחד האמירות של משרד האוצר לפני שנים הייתה שאם פה לא היה מצב ביטחוני, היה מצב רגיל כמו מדינה רגילה, היה פה פרוספריטי אדיר, היו מרוויחים פה לפחות 70-80 אלף שקל למשפחה. רוב ההוצאות הולך פה על פצצות ועל הוצאות ביטחון, בלי סוף. כמה עולה שעת טיסה, אימונים של שעת טיסה, כמה עולה פגז, הוצאות אדירות. יום אחד של שקט אין פה. למה זה שונה מלוב, מסודן, מצרפת, מבריטניה, מחוף השנאב, מקוסטה ריקה? למה זה שונה מכולם? שאלה חזקה ששואל אותו רב אלוף, שבא מפרס ולדעצרנו קרא לו כאן בקיבוצים מה שקרה למיליונים. שאלה מספר 2 הוא שואל, שמעתם על מדינה אחת בעולם שבכל מוסד ציבורי צריך שומר עם M16 אקדח משוכלל בכניסה בתוך בודקה ומקבל 5,000 או 6,000 שקל על זה שהוא יושב שם כל השעות? שמה יבוא מישהו לרצוח את הילדים בגן במרכז רמת גן? חס ושלום. שמעתם על מדינה כזו בעולם? חוק, אסור להפעיל שום קניון בלי שומר, שום בית ספר, שום בנק, שום משרד. למה? יש דבר כזה בסוריה? במרכז העיר? אני לא מדבר על מטולה ועל גבולות. בוא נדבר על מרכז הארץ. יש כזה דבר באיזושהי מדינה על הגלובוס? במה נשתננו מכל עם ולשון? שואל אותו רב אלוף. תשובה אין לו. כל ילד שלומד קצת תורה בגיל 5 יודע את התשובה. למה? כיוון שהוא כל יום אומר קריאת שמע פעמיים, ושם כתוב החוזה. ומה כתוב בחוזה הזה? אני אתן לכם את ארץ ישראל, אני אשמור עליכם, אני כבר מקיים את זה 3,332 שנה, ואתם מולי תתחייבו לקיים את תורתי ולשמור את אמונים אליי בקיום כל רצוני. אם אתם תעשו קונצים וקומבינות, גם אני אעשה. כל ילד אומר את זה יום יום. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, לא 40 מנדטים לכיוון הזה ולא לכיוון הזה. אם אתה תהיה דתי, שומר את התנאים שעל דעת התנאים האלה הבאתי לך פעילות לבבית תקינה בלי בעיות של מסתמים וסתימות בעורקים. ולא נתתי לך כליות בלי שתשלם לי שקל על כל כליה שעולה 175 אלף דולר. אז אני כנגד זה אתן לך ביטחון. וישבתם בארץ לבטח וחרב לא תעבור בארצכם. החרבות של היום זה פצמרים וקסמים וסקדים ותלול מסלול ותת מסלול ומנהרות. אבל אם יפתה לבבכם, התפתתם, בא לי, דמוקרטיה, אני אעשה מה שמתחשק לי, ליברל, שמאל, להשתולל, להתפרע ליד סמלים של המדינה הוא מתפרע. לא יתערטל מכל ערך. אין יהודי, יש מה שנקרא מדינת כל אזרחיה. דמוקרטיה, כולם יבואו יעשו מה בא להם. רק לא להזיק אחד לשני, כמו במכוניות, שלא יהיו אקסידנטים, אבל תעשה מה שבא לך, סע לאן שאתה רוצה. אם אתם תעשו לי כאלה דברים, גם אני אעשה קונצים. ישמרו לכם, פן יפתה לבבכם, ושרתם ועבדתם. אלוהים אחרים של היום זה כסף. הוא עובד לאלוהה אחר, לקריירה, לאקדמיה, למשכורת גבוהה, לטיסות סדירות, והוא אכול מזה שהשמיים סגורים לו. אז הוא מנסה להגיע בכוח למדינות ירוקות, אבל הם לא רוצים לקבל אותו. אין לו חיים, הוא חנוק לגמרי. למי שיש לו עולם פנימי, עולם של מקדש פנימי, אין לו בעיה. גם כשהוא ספון בחדר, יש לו את בבא קמא ובבא בתרא, והשולחן ערוך, והעץ חיים של רב חיים ויטל. אין לו בעיה שרק ייתנו לו 1,000 שנות חיים, גם זה לא יספיק, לקצה קצהו, לטעום ככלב המלקק מן הים, מים התורה הקדושה. אבל לצערנו הרב, אנחנו מנסים כמה שיותר להסביר, ולקרב, ולהעיב, אבל יש מערכות אדירות, אדירות, אנטי, שמגובות בכלי תקשורת, שלא מאפשרות שום פתחון פה, להשמיע את הקול של הר סיני. וכשמישהו מדבר בשם הר סיני, משמיצים אותו שהוא הסגור והפרימיטיבי והחנון והפונדומנטליסט והפנאט, אין קצה, מלחמה בין מרכבת הקדושה למרכבת הטומאה, כפי שנאמר בספר אילימה של רבינו משה קורדוברו, מה שיקרה פה לקראת סיום המערכת. ואנחנו נמצאים ויודעים תשובה לשאלות של רב אלוף מופז. כל ילד אומר את זה כל יום, פעמיים, ולפעמים אומרים שלוש פעמים, מי שאומר את זה גם בקריאת שמע על המיטה, את שלושת הפרשיות. ישמרו לכם פן יפתה לבבכם, וסרתם, ועבדתם אלוהים אחרים, תלכו לתקומו בשביל עבודה זרה, תעבדו משהו, אבל זר, כסף, קריירה, שדרוג מכונית ל-2021, קולקציות חדשות. אם אתם תעשו לכם עבודה זרה, תעבדו למשהו זר, אז לצערי הרב, אני גם כן אעותת לכם שאני פה. איך אומר הנביא יחזקאל, אתם הילדים שלי. חי השם, כי בחימה שפוכה אמלוך עליכם. אתם הילדים שלי, אשר אמרתם ככל הגויים בית ישראל, מודרני עם הבלורית הגדולה שלו. הוא חייב להיות דומה לעולם הפתוח כביכול. הוא מתבייש להיראות כמו הבבא סאלי, או כמו החזון איש, או כמו החפץ חיים. הוא מתבייש להיראות כמו רבי אברהם מרדכי אלתרבל, האמרי אמת מגור. הוא מתבייש. זה חנוני. זה פונדומנטליסטי, זה יחנאי, זה פנאטי. זה מוכר פה לאנשים מסוימים, גם במחננו. אם אתם תעשו קונצים ותתביישו לייצג את העם, את רבי שמעון בר יוחאי, ואת רבי עקיבא אגר, ואת המחנה אפרים, רבי אפרים נבון, ואת הקצות החושן, אז גם אני אעשה קונצים. אין שקט יום אחד, 72 שנה. כל גן ילדים צריך שומר עם M16, שמה יבוא מישהו לרצוח ילדים. רבותיי, הבורא מדבר אלינו. אין דרך אחרת, אין דרך אחרת. זה ניסה להיות ימני קיצוני, אריק שרון ראש הממשלה בעבר, אבי ההתנחלויות קראו לו. בסוף ימיו הפך להיות שמאלני קיצוני, ופינה את דוגית ופינה את דקלים, נווה דקלים, ופינה בתי כברות צבאיים, וחרס בתי כנסת. לא עזר לא ימין ולא שמאל. ימין ושמאל תפרוצי, ואת השם תעריצי. לא יעזור לא ימין ולא שמאל. רק אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. אני רוצה לומר פה לציבור, אנחנו מצפים, רוצים ליצור אצל הצעירים, בתוכנו, שיבינו שהעולם לא במצב נורמטיבי, למרות שהוא מרוויח טוב, נגיד שהוא לא יצא נפגע מהקורונה או מכל מיני איתותים אחרים, תבין, העולם במצב לא אמיתי, הוא שכח את הבעל הבית, שהוא היה והווה ויהיה ועשה ועושה ויעשה לכל המעשים. הבורא אמנם מבטיח שתמיד יהיה קומץ קטן שיהיה מסור לו עד הסוף, אבל להגדיל את המעגלים, גם אלה נמצאים בניסיונות כבירים. כל היום אתה מפמפמים לך סיבות כלכליות, תגיד לי, אתה לא מפסיק להתעניין בקווי הקורונה למיניהם. לא חשבת רגע מה סיבת השולח של הקורונה? אתה לא קולט שלהזין כל הזמן לנתונים, כמה נדבקים וכמה קשה ומספיק עם זה. נכון, הם יעשו את שלהם ואנחנו נשתדל את שלנו, אבל תעשה חשבון נפש על מה זה בא. בעולם הפרטי שלי, הבורא מנענע את העולם, אתה עדיין יושן שם? לא מספיק לך המיטת מסמרים הזו, זה עדיין לא מעורר אותך איך הצניעות של אשתך, של בנותיך. איך לבושים, איך מדברים, איך מפרגנים. תחשוב רגע, מדברים אליי. עזוב, אל תהיה כמו כלב שזורקים עליו מקל והוא מרביץ למקל. תבין, מישהו פה שולח, עושה לך דברים בקנה מידה היסטורי, ואתה עדיין מסתכל בעיתון מה הפיינוחים והפילוחים של אדום וצהוב וירוק. מספיק, עזוב את זה. אנחנו חייבים להתעורר, וההתעוררות הזאת היא תביא את הגאולה. היא תגרום לכך שנאמר לבורא, אנחנו יודעים שזה לא מקרה. מי שחושב שזה מקרה, זה עלול להביא עוד דבר, חס ושלום, חס ושלום, עוד גל ועוד גל. הרמב״ם מטרה בנו, תפסיקו לחשוב שזה מקרה. חשיבה שזה מקרה היא מידת אכזריות, משום שהיא תביא מכה יותר חזקה עד שתבין. אנחנו אומרים לבורא, כן, הבנו, הבנו את המסר, נתחזק בשמירת כבוד בית הכנסת, נתחזק בבניית העולם הפנימי והמקדש הפנימי שלי ושלו ושל כולם, וזה יבוא לידי ביטוי במקדש האמיתי שירד אש מן השמיים. קלטתי את המסר, אתה לא צריך לתת לי בגלים נוספים. אני מבין את זה, אני יותר יתמיד בתורה. אני רוצה לומר ולבקש מהבורא בשם כולם, אנא, הבנו, ספגנו, תופיע עוד פעם. אנחנו כבר יודעים שאתה פה. במקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. נראה אותך ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, במידת הרחמים, בקרוב, בימינו, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.
מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם,
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
היד החזקה, פנינים מהרמב"ם היומי עם הרב יצחק קפלן.
שלום למאזינים. מי יכול להיות נביא? זאת נשמעת שאלה קצת מוזרה. הרי אדם לא יכול להחליט להיות נביא. זה דבר שתלוי רק בבורא העולם, שבוחר באדם מסוים על מנת להתגלות אליו במראה הנבואה. ובכל זאת, בפרק היומי ברמב״ם שעוסק בדיני הנבואה, הרמב״ם מציין שיש תנאים מסוימים שאדם צריך לעמוד בהם כדי שהנבואה תשרה עליו. אין הנבואה חלה, אלא על אדם גדול בחוכמה, גיבור במידותיו, בעל דעה רחבה ועוד. אנחנו רואים שהרמב״ם מציין כאן תכונות רוחניות מיוחדות, כגון חוכמה ומידות טובות. זה מעניין, כי בגמרא לעומת זאת אנחנו מוצאים שגם התכונות הגשמיות הן חשובות, שכן כך נאמר בגמרא, אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו, אלא על גיבור ועשיר וחכם וענב, וכולם ממשה. משה רבנו היה לא רק חכם וצדיק, אלא גם גיבור ועשיר, וגם התכונות הללו נדרשות מהנביא. מדוע אם כן, הרמב״ם מתעלם מהם? אחת התשובות היא שהרמב״ם מפרש גם את מעלות הגבורה והעשירות כמעלות רוחניות. גיבור, גיבור במידותיו, כפי שהרמב״ם כותב כאן, ולא יהיה יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם. עשיר, זאת מעלת ההסתפקות במועט, כמו שאמרו חכמינו, איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. הקושי בפירוש הזה הוא, שהגמרא מסבירה וממחישה היטב למה היא מתכוונת כשהיא אומרת גיבור ועשיר. גיבור, כגבורתו של משה רבנו, שאחז בידיו את לוחות הברית הכבדים, ושברם. עשיר כאושרו של משה רבנו שהתעשר מפסולתם של לוחות הברית. מדברי הגמרא ברור לכאורה שמדובר כאן בתכונות גשמיות ולא רק במעלות רוחניות. וזה כמובן לא פלא. גם האבות הקדושים הצטיינו כידוע באושר ובגבורה גשמית, כיעקב שגלל את האבן מעל פי הבאר. כי שלמות האדם באה לידי ביטוי גם בצדדים הגשמיים והחיצוניים. לכן, יש מבארים שגם הרמב״ם בוודאי מודה שהנביא צריך להיות גיבור ועשיר בגשמיות. אבל הוא לא מציין זאת, משום שהמעלות הללו אינן נוגעות לנבואה עצמה. זה רק תנאי מקדים כדי שהאדם יהיה ראוי להשראת הנבואה. אבל לא בהן מתאפיין הנביא, והן אינן מתארות את הנביא. אישיותו של הנביא באה לידי ביטוי במעלותיו הפנימיות, באושר רוחו ובגבורת נפשו. תכונות המאפשרות לדבר השם להופיע ולהתגלות בתודעתו. את התכונות הללו, ואותן בלבד, מציין הרמב״ם בדבריו.
האזנתם לפנינים מהרמב״ם היומי עם הרב יצחק קפלן.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
בישראל מעט מאוד מנעולנים מוסמכים. בכל שנה מתקבלות בארץ יותר משני מיליון קריאות למנעולנים לפריצת דלת או כספת. שמי בועז פמסון, מייסד עמותת המנעולנים. היום גם אתה יכול ללמוד מהבית את סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה ולהרוויח בעבודה מכובדת. ועכשיו, במחיר מיוחד ותנאים מיוחדים, לפרטים מתקשר, כוכבית 5983.
מעבר למצוינות אקדמית באווירה תורנית מובהקת, יש עוד סיבות טובות ללמוד במכללה ירושלים. הרשמי ללימודי תואר ראשון בחינוך במכללה ירושלים בית וגן, ותהני משלושה ימי לימוד בשבוע, מעונות חינם בשנה א', שובר מתנה על סך 4,300 שקלים למימוש בחלק מהחוגים, ומלגות חוק ירושלים או מלגת קמח. לפרטים חייגי 02-675-0724.
למדת בישיבה גבוהה ומעוניין לעסוק בהוראה? מכללה ירושלים מזמינה אותך לקבל תואר BED ותעודת הוראה בתוכנית מקוצרת וייחודית לגברים. לפרטים נוספים חייגו 02-6750-987, כי גם בתוכנית לגברים יש תואר של מכללה ויש תואר של המכללה.
הראל תיירות ונופש מציגים חופשת בין הזמנים, מפנקת במלון הוד המדבר ים המלח ובמלון לייק האוס טבריה. בריכה וחוף פרטי צמוד למלון, רבנים, זמרים, אטרקציות וקייטנות לילדים. למבצעים מיוחדים חייגו עכשיו 033-733-833. חייגו 033-733-833.
שלום רב, והרי הסיבות החדשות להתפנק במילקי. מוישי מוסר שחייבים קצת מתוק בבידוד הזה. אפרת מציינת שהיא עולה כיתה. דודי מבקש להתחיל בסוגיה החשובה, הקצפת. והתאומים מזכירים שהם לא בשריים. אז אפשר כבר להתחיל. ככה זה עם מילקי. כל משפחה והסיבות שלה להתפנק. מילקי, גם במארז משפחתי.
פיצפון, הוותיקה והטעימה בעיר, בכשרות המהודרת של הרב לנדו, ועכשיו במבצע אש, מגש אישי חינם, בקניית שני מגשים, להזמנות 03-574-6601, 03-574-6601.
Take me, מערכת אוטומטית להזמנת מוניות ושליחויות. מתקשרים כוכבית 6316, מקליטים את הכתובת, המערכת מאתרת לכם נהג קרוב, משלמים בקליק, וזהו, אתם בדרך. בלי המתנה ועם מעקב אחרי מיקום הנהג, התקשרו כוכבית 6316 והמונית מגיעה. Take me, לוקחים אותך בקלות. חברה שומרת שבת.
חופשה זוגית או משפחה, חגיגה או מנוחה. במחיר כזה? לא נשארים בבית. יוצאים עכשיו לחופשה במחיר אטרקטיבי ברשת מלונות ציפורי קלאס, כוכבית 3044, כוכבית 3044.
מבצע לשבוע בלבד. מחשב נייד חדש של חברת לנובו, מתאים לבית, למשרד ולכתיבה, כולל שנה אחריות, פלוס תוכנות בסיסיות, פלוס משלוח, רק ב-1600 שקלים. חייגו כוכבית 6041, מרכז המחשבים, הבחירה המתקדמת ביותר, כוכבית 6041.
מאזינים יקרים, כאן אדב אתר, יועץ משכנתאות בכיר בחברת אור משכנתאות. אני פונה אליכם בעלי המשכנתאות עקב שינוי מדהים. הידעתם שבעקבות משבר הקורונה, בנק ישראל אישר להגדיל את המשכנתה עד 70% משווי הנכס? נצלו את ההזדמנות כאן ועכשיו. הכניסו את כל ההלוואות וההתחייבויות שלכם לתוך המשכנתה, תחסכו המון כסף ותקטינו את ההחזרים החודשיים לפי הסכום שמתאים לכם ולא לבנק. כל מאזיני כל חיים שיפנו לאור משכנתאות השבוע, יקבלו בדיקה של המשכנתה שלהם ואיחוד ההלוואות ללא עלות וללא התחייבות. מאזינים יקרים, נצלו את ההזדמנות לחסוך עשרות ואפילו מאות אלפי שקלים. זה הזמן לעשות סדר בהתחייבויות שלכם. אור משכנתאות מקבלים את השיחות שלכם עכשיו בכוכבית 5589. חייגו אלינו, כוכבית 5589.
מספללים
רפואנו השם, מאמינים לישועו זכוכי ויסי השם,
מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם,
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
כל חי, המהדורה המרכזית.